רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
צהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בחמש אחר הצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה, ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, יוטיוב ואפל פודקאסט. חפשו סקיני מינוס, כנסו, סמנו עוקב לקבלת תכנים נוספים. פרגון מיישר קמטים, אז דרגו אותנו חמישה כוכבים. היום 790 באוקטובר, ועדיין שני אחים שלנו בעזה, רסל רן גווילי וסוניסטק, סוניטיסק רינטלק. אנחנו מחכים שכולם יחזרו הביתה ולא נוותר עד השבת החטוף האחרון. אנחנו נמצאים כבר בחודש דצמבר, שזה החודש האחרון בשנה. ויש פעולות שאם לא עשיתם לאורך כל השנה, אפשר לעשות אותם רק החודש, אחרת אתם מפספסים את שנת המס. ארבע פעולות שאפשר לעשות עד סוף שנת המס 31-12-25. אם אתם שכירים, בדרך כלל אין לכם נגיעה ישירה עם רשויות המס, אולם גם שכירים יכולים להתקזז על מס הכנסה ששילמתם דרך תלוש משכורת. ניתן להתקזז עד 7 שנים, כלומר שנה נוכחית פלוס 6 שנים אחורה. דצמבר זה החודש האחרון שבו ניתן להתקזז על שנת 2019. ממליצה לכם לפנות ליועץ מס שמתמחה בהחזרי מס לסחירים על מנת לבחון את מעמדכם מול מס הכנסה. שימו לב, למרות לרוב הבדיקה היא ללא עלות, משלמים רק אם יש זיכוי, לכן משתלם לבדוק מקסימום תקבלו כסף. דבר שני, תבדקו זכאות להבטחת הכנסה באתר הביטוח הלאומי, ניתן לקבל שנה אחורה. דבר שלישי, מיועד בעיקר לאוזניים של עצמאים. חודש דצמבר זה החודש האחרון שבו אפשר להפקיד את התקרה המקסימלית למוצרים פנסיונים, פנסיה, קופת גמל, קרן השתלמות, על מנת לקבל הטבת מס עבור השנה החולפת. ניתן לעשות זאת דרך רואה חשבון, סוכן ביטוח או היועץ הפנסיוני שלכם. והדבר הרביעי, משקיעים בשוק ההון. זה הזמן לבדוק את מצב תיק ההשקעות שלכם, מה התשואה שהוא הניב בשנה האחרונה. האם אפשר לטייב לקראת השנה הבאה? בדקו האם יש הפסדים בתיק השקעות שניתן להתקזז על מס רווח הון, וכך לחסוך תשלום מס. רק שימו לב, לפני המחירה, יש לבחון עלות תועלת של המהלך, קחו בחשבון עלויות קנייה מחירה, ואת העובדה שתמיד אנחנו מוכרים בשער נמוך וקונים בשער גבוה. אז זהו, אל תפספסו, דצמבר זה החודש האחרון לעשות את כל הפעולות האלה, אז תעברו על הכל ותעשו את זה לפי הסדר. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה אנחנו נהיה עם האורחת שלי, מעיין סלע סניור, שהיא סוכנת ביטוח ומתכננת פיננסית, ואנחנו הולכים לדבר בדיוק על איזה עוד פעולות צריך לעשות לקראת סוף השנה.
אנחנו די לבד, נכון שלא כולנו למדבר, אבל אני בכל זאת מאוהב, אז הלאה. בסך הכל רציתי לברך, הכתיפו לי על שוק ועל ירך, אבל אני בכל זאת אברך, גם הלאה. וחוץ מזה עוד לנגן כינור. אולי כמו שחיין שכבר שחה 500 ברכות ועוד ברכה, והוא צמא לרגע מנוחה, והלאה, הלאה. במרתון לגמרי לא לבד בצער הטוב, כי כל הזמן האיש והעיתון שואל איך הוא מרגיש ומה איתו. ראינו מחפש הרים שיקור אשר את משמתו מוכן למכור, למען איזה רגע משוגע של הזריחה מהפסגה.
אז לקראת סוף השנה, הזמנתי היום את מעיין סלע סניור, סוכנת ביטוח ומתכננת פיננסית, שתדבר איתנו על כל הפעולות שכדאי לעשות בתיקים הפנסיונים שלנו. שלום מעיין.
אהלן.
איזה כיף שבאת.
תודה רבה, כיף להיות פה.
אז קודם כל, לפני שנתחיל, אני אשמח שקצת תציגי את עצמך, תספרי עלייך קצת.
אז ככה, אני מעיין בת 47, סוכנת ביטוח ומתכננת פיננסית כבר 16 שנה, עצמאית. אני בעיקר מתמחה בפיננסים, ואני עושה סדר לאנשים. בגדול, כל מה שקשור לפיננסים, פנסיות, השתלמות, זה שפה. זה שפה בפני עצמה. אנשים מבולבלים, זה נשמע להם מורכב, זה נשמע ארטילאי, רחוק, זה נשמע נורא מסורבל. ואני באה, בדיוק, אני באה פשוט לפרוט להם את זה, להסביר את זה בגובה העיניים, להראות להם איך הכסף שלהם באמת יכול לעבוד בשבילהם, בלי להיות מבין גדול עכשיו בפיננסים, ולשמור עליהם שיעשו את ההשקעה הנכונה, בתמהיל ההשקעה הנכון, כל אחד ומה שמתאים לו.
מה את הכי אוהבת במקצוע הזה? כי רואים שאת מתחילה לדבר, יש לך אור בעיניים, אז אני חייב לשאול אותך את זה.
זה נכון, קודם כל אני אוהבת את מה שאני עושה. תראי, בגדול, רוב האנשים כשאני נפגשת איתם, אין להם באמת מושג מה יש להם. זאת אומרת, יש להם קופות, יש להם קרנות פנסיה, אני מסודר, יש לי פנסיה, יש לי מעסיק, הכל טוב. ואז שבאמת נכנסים וחופרים בפנים, פתאום אנחנו מבינים שהמסלול ההשקעה הוא לא תואם לבן אדם או לגיל, או שלצורך העניין דמי ניהול מאוד מאוד גבוהים, החיסכון הוא מאוד מאוד נמוך, מכל מיני סיבות, או כי שכר נמוך או כי הוא נזכר מאוחר. ואז אנחנו באים רגע ועושים סדר בכל הדבר הזה, ועוזרים לבן אדם למעשה ממש להגיע לפרישה בצורה מכובדת, שיוכל ככה לצאת בשקט ורגוע.
וזה בטח עושה לך סיפוק מאוד גדול.
סיפוק מאוד מאוד גדול, בהחלט.
אז אני רוצה להתחיל באמת שתעשי לנו סדר. מה זה בכלל פנסיה? למה היא חשובה?
תראי, פנסיה בגדול זה מילה שמפחידה המון המון אנשים.
נכון.
כי זה נשמע, שוב, זה גיל פרישה, גיל 64 נשים, גיל 67 גברים, זה נשמע רחוק, כל הדוחות שמקבלים אישורי מס נורא מורכב, מילים לא ברורות, דמי ניהול, צבירה, הפקדה, אנשים לא באמת מבינים. אין להם מושג אפילו כמה הם יקבלו בפרישה. זאת אומרת, שבן אדם נשאל אותו כמה אתה תקבל, אין להם מושג באמת, כאילו הם לא יושבים וחופרים בזה. הם מבחינתם יש להם את המעסיק, יש את החלק עובד, חלק מעביד, חלק פיצויים, בא להתראות, סלמת כל טוב. ולמעשה, כשאני באה ואני עושה להם סדר בפנסיה, אני מסבירה שהפנסיה היא לא רק משכורת עתידית, זאת אומרת, היא לא רק תיתן להם קצבה עתידית, היא נותנת גם מרכיבים ביטוחיים שיכולים לתת לנו מענה טרם הפרישה. זאת אומרת, זה שיש לנו את הקצבה אחרי הפרישה, יפה מאוד, בעזרת השם שכולנו נגיע לפרישה. אבל מה קורה עד הפרישה? אז יש בפנים מרכיבים, שני מרכיבים ביטוחיים, שאנשים לא בהכרח יודעים. אחד, זה נושא של אובדן כושר עבודה, שזה נותן לנו מענה של פיצוי של 75% משכר הברוטו שלנו, זאת אומרת, אם בן אדם מרוויח 10,000 שקל, והוא נמצא באובדן כושר עבודה, אין ממחלה או אין מתאונה, הוא יקבל פיצוי של 7,500 שקל כל חודש, עד תום אובדן כושר עבודה או עד גיל פרישה המוקדם מביניהם. אוקיי? יש את הנושא השני, שערים במקרה פטירה. אם חס וחלילה בן אדם נפטר, אלמנה תקבל קצבה עד יום מותה, ויתומים עד גיל 21 גם כן יקבל. זאת אומרת, יש פה אלמנט ביטוחי מעבר להכרה במס, מעבר לקצבה העתידית. יש לנו פה גם כיסויים ביטוחיים, וחשוב שאנשים ידעו את זה, ולכן חשוב גם שיבטחו את עצמם נכון. למשל, עצמאים לא מבטחים את עצמם לפעמים, נכון, אבל זה תכף אנחנו נגיע לזה בהמשך.
אני רוצה רק להגיד, לחזק את מה שאת אומרת, כי אני רואה המון עצמאים שמגיעים אליי שאין להם פנסיה, ואז הם אומרים, אני אעשה קרן השתלמות. עכשיו אנחנו נדבר בהמשך מה זה קרן השתלמות, אבל בוא נגיד רק שקרן השתלמות זה חיסכון, זה לא, לצורך העניין כרגע, את תסבירי אחר כך גם מה זה קרן השתלמות, אבל כרגע נגיד שזה קרן השתלמות זה חיסכון, ובפנסיה יש בדיוק את המרכיבים שמה שאמרת, זה בעצם גם חיסכון, גם יש פה את האלמנט של החיסכון, גם את האלמנט של השארים, וגם את האלמנט של אובדן כושר עבודה, ואנשים לא מבינים את זה. כאילו אנשים, הרבה פעמים עצמאים, אני נתקלת בזה, אולי גם את נתקלת בזה, שאומרים, טוב, לא משנה, היום יש חובת הפרשה לפנסיה, אז השכירים, המעסיקים מפרישים להם, כי יש חובה, אז הם מפרישים, אבל העצמאים אומרים, אז בי, למה שאני, אין לי כסף, העסק לא מרוויח, אני אשלם את ה-500 שקל כנס, או שאני אעשה קרן השתלמות, ואת בטח מכירה את זה.
בוודאי.
וזה טעות מאוד גדולה.
טעות נפוצה. תלות נפוצה, ויש לזה משמעויות בעתיד, גם בפרישה וגם משמעויות מיסויות. הטעות העיקרית שאני נתקלת אצל עצמאים, זה באמת הדחייה של ההפקדה. אני, עזבי אותי, אני לא מאמין בפנסיה, אני כן מאמין בפנסיה, אני מוכן לשלם את ה-500 שקל וכן הלאה. עכשיו, אין בעיה שאתה משלם את ה-500 שקלים. הבעיה היא, זה שאחד, שילמת את ה-500 שקלים, לא...
כנס, נגיד, ה-500 שקלים כנס.
500 שקלים כנס, כן?
כן.
שמנו את זה בצד, בסדר, אוקיי, ניצחת. שילמת את ה-500 שקלים, לא שילמת קרן פנסיה. אממה, אחד, אתה לא נהנה מהטבות מס, אני גם נתקלת בעצמאים שאומרים לי, עזבי, מה אני צריך להפקיד את הכסף שלי לפנסיה, עד שאני אגיע לגיל פרישה, מה אני סוגר את הכסף שלי, תני לי, אני אפקיד את זה במשאבים כאלה אחרים, או בבנק, או בפוליסות חיסכון, או בקופות גמל, וכן הלאה. ההבדל בין שני הדברים האלה, אחד, שאם אתה מפקיד לקרן הפנסיה, אתה מקבל הכרה במס בין 35% עד 50%, תלוי מה המס השולי שלך, ואם אתה מפקיד בפוליסות שהן פרטיות, שהן לא פנסיוניות, אתה מביא כסף מהבית, אין לך על זה הכרה במס, ובינינו, אף אחד גם לא שומר את זה לגיל פרישה, הם המשכו את זה ברגע
לא, גם, גם כמו שאמרת, ואין אובדן כושר עבודה, ואין שערים.
אני בכלל לא מדברת על הכיסויים הביטוחים, אני מדברת רק על האלמנט של המיסוי, כי בסופו כן. של דבר, בסוף שנה, רואה חשבון אומר לנו, טוק-טוק, אתה צריך כן. לשלם, מס.
כן, וגם על, וגם, ובדיוק, זאת הסיבה גם שביקשתי שתבואי היום, כי יש משמעות למי שלא הפקיד, נכון, יש משמעות השנה, נכון, נכון?
יש לנו עד סוף החודש הזה, שנת 2025, להפקיד גם לקרנות השתלמות וגם לקרן פנסיה. אני מציעה שכל עצמאי יפנה ליועץ מס שלו וכמה שיותר מהר, כי הם עמוסים, זה החודש הכי עמוס שלהם.
רואה חשבון, יועץ מס, סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני.
לא, רואה חשבון, יועץ מס, עדיף שהם יעשו את החישוב, כי הם באמת יודעים כמה הוא מכניס השנה, כי יש הכנסה חייבת, יש כל מיני כאלה. הם יודעים להגיד במדויק מה נכון עבורו להפקיד לפי ההכנסות שלו, בסדר? ולפי זה הוא פונה לאותו סוכן ביטוח, לאותו איש שמלווה אותו, ומבצעים את ההפקדה. אוקיי? זה לגבי הקרן פנסיה. כנה לגבי קרן השתלמות. תקרת הפקדה היום בקרן השתלמות לעצמאי לשנת 2025 היא 20,520. ושני המרכיבים האלה, הם נותנים לנו הטבת מס, שעדיף לנצל אותה עכשיו כמה שיותר מהר, כדי ליהנות מהטבת המס.
מעולה. אני מסכימה עם כל מילה, ואני רוצה לשאול אותך באמת, מה באמת, מה חשוב לי לדעת על הפנסיה? מה, אוקיי? זאת אומרת, הבנו את החשיבות של להפקיד לפנסיה, והבנו את החשיבות למה, אם לא הפקדתם, אז להשלים את, את שנת המס עכשיו. אבל למה, מה באמת חשוב לי לדעת על הפנסיה?
את מדברת איתי על עצמאים או על שכירים או בכלל?
או בכלל, באופן כללי.
בכלל. פנסיה בגדול, חוץ מהשלושת המרכיבים האלה, שזה גם פרישה וגם אובדן כושר עבודה וגם שערים, זה בסופו של דבר, מבחינת שכירים, זה משהו שהשכיר הוא, את יודעת, זה משהו שהוא בא, כשהוא מגיע לעבודה, הוא מקבל את זה בעבודה, הוא נשאר אדיש, זאת אומרת, הוא לא מבצע איזושהי פעולה אקטיבית, בסדר? עצמאי צריך לבצע פעולה אקטיבית, הוא צריך להפקיד לעצמו. ובדרך כלל, ואני רוצה לגעת בנקודה הזאת, כי זה מאוד 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 חשוב,
אוקיי.
הפקדה לעצמאים לקרן פנסיה. עצמאים אומרים, אוקיי, אני מפקיד לקרן פנסיה, מה החוק מחייב אותי? מה החוק מחייב אותי? זה 13.5 בערך 1,000 שקל בשנה, אם השכר שלך מעל 13, זאת אומרת, מעל שכר הממוצע במשק זה 13,300. אני רוצה להפקיד מה שהחוק מחייב אותי. החוק מחייב לעצמאים היום 1,132 בערך פלוס מינוס, בסדר? אם השכר שלך מעל השכר הממוצע במשק. עכשיו, ה-1,132 הזה, זה מתרגם שכר מאוד 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 נמוך, של בערך סביב ה-6.5 אלף שקל, שזה מתרגם שכר מאוד נמוך. שזה בעצם בא ואומר שאותו עצמאי נשאר חשוף בכל האלמנטים שדיברנו עליהם מקודם, שזה האלמנט של הפרישה, בגיל שנגיע לקצבה, לא יהיה לך שום דבר. נושא של אובדן כושר עבודה, אתה מכוסה על אובדן כושר עבודה משכר מאוד מאוד נמוך, של 6-6.5, בזמן שאתה מרוויח הרבה יותר גבוה. יש ילדים, יש משפחה שהם תחת עול פרנסתנו, ואנחנו צריכים לדאוג להם מחר בבוקר, עזוב, כן רוצה, לא רוצה. עכשיו יש פה משפחה, יש מישהו שאנחנו מפרנסים, ואנחנו צריכים לדאוג לו. וגם את נושא, כמובן את נושא הפטירה, שגם את זה אפשר לפתור בביטוח חיים חיצוני, במידה ויש חוסר. אז כל המרכיבים האלה, גם שבן אדם עצמאי רוצה להפקיד רק את מה שהחוק מחייב, גם לזה יש פתרון. זאת אומרת, אוקיי, הפקדת את ה-1132, עושים בדיקה כמה השכר שלך באמת בפועל, ואת כל הדלטה, מה שיש הפרש, אנחנו רוכשים אותו בחוץ, בסטנדלון, בפוליסות כאילו
נפרדות. אובדן כושר עבודה סטנדלון.
נכון, נכון. אוקיי. וביטוח חיים, נכון.
אוקיי, אבל חשוב לי לדעת, עכשיו אני דברת איתך רגע באופן כללי עדיין, האם חשוב לי לדעת כמה כסף חסכתי, חשוב לי לדעת מה הקצבה הצפויה שלי, כמה אני מפקידים עבורי, זאת אומרת, חשוב לי לדעת את זה?
בוודאי. כשאני נפגשת עם עובדים, אני לפעמים רואה שהשכר שלהם, השכר הפנסיוני שלהם, לא תואם לשכר שלהם בפועל. לפעמים הם מפקידים, הם מרוויחים 20 אלף ברוטו, סתם אני נותנת דוגמה, והם מבוטחים בכלל על 12-13 אלף שקל שכר. אז זה צריך לשים לב, לראות שבאמת מבוטחים על מלוא השכר, ולא על חלק מהשכר, וזה שוב צריך לדאוג לעשות את ההסכם הזה מול המעסיק כשהם מתחילים לעבוד. וכמובן, לדעת כמה אנחנו מפקידים, זאת אומרת, האם הפיצויים שלנו הם פיצויים מקסימליים או לא פיצויים מקסימליים, כמה אנחנו בסופו של דבר נקבל בגיל פרישה, כי לפי זה, אם עכשיו שכיר לצורך העניין, מפקידים לו על שכר של 10,000 שקל, ויש תקרה לשכיר לצורך העניין, אז הוא יכול להפקיד על ההפרש. זאת אומרת, הוא יכול לבטח את עצמו על ההפרש, אם זה בקופת גמל השקעה או במרכיבים אחרים. זאת אומרת, יש אפשרות, גם אנחנו כשכירים / כעצמאים, יכולים להפריש בצורה אקטיבית באופן עצמאי. במידה ויש לנו חוסר בפנסיה.
אני רוצה לספר סיפור אמיתי אמיתי לגמרי, שכשאני הייתי בת 28, נכנסתי לעבוד בבנק הבינלאומי, ולא משנה, נכנסתי לעבוד במקרה בבנק הבינלאומי, אבל זה לא משנה, עצם זה שזה הבנק, ועשו לי פנסיה, כמו לכל עובד. ושאלו אותי במשאבי אנוש, לאן אני רוצה להפקיד, לאיזה מסלול. אז אמרתי שאני לא מבינה, לא הבנתי בזה כלום, אמרתי להם, מה את חושבת, זה אומרת לי, תקשיבי, פנסיה זה דבר מאוד חשוב, ואת לא, את רוצה לשמור על זה, את לא רוצה שהפנסיה שלך, כאילו, את חס וחלילה לא רוצה שיקרה לך, יקרה משהו לפנסיה.
נכון.
אז תשימי באפיק הכי סולידי שיש.
אני מזכירה... באפיק הכי סולידי?
כן, כי צריך לשמור על הפנסיה, ואני מזכירה לך, הייתי בת 28.
אוקיי.
ואני לא הבנתי כלום מהחיים.
מי אמרה לך את זה?
במשאבי אנוש.
משאבי אנוש.
ואני לא הבנתי כלום מהחיים שלי. ושמתי, כי בבית שאני גדלתי לא היה פנסיה, בעצמאי, עם עקרת בית אין פנסיה, אז אני הבנתי את החשיבות של פנסיה, ואני הבנתי, עשה לי שכל, צריך לשמור על הפנסיה. ולכן, אחרי 15 שנה התעוררתי בערך, הלכתי, כשלמדתי ייעוץ כלכלי, ואז הבנתי את הטעות, כמובן ששיניתי, אני חושבת שאני לא רוצה להגיד איזה סכום היה שם, אחרי 15 שנה, מיד שיניתי את זה למסלול סיכון גבוה, וזה פשוט, באמת, לא נעים לי להגיד את הטעויות האלה שאנשים עושים.
נכון.
עכשיו, אנשים בונים כל הזמן על מקום עבודה. למה אני מספרת לך את זה? כי אנשים אומרים, טוב, פנסיה, מקום עבודה דואג לי. אז אני רוצה להגיד שקודם כל, אל תסמכו על מקום עבודה, ותבדקו באמת, אני אומרת מהניסיון שלי, תבדקו באמת את הצועות ותבדקו באיזה מסלול. מה עוד צריך לבדוק מעבר לצועות ומסלול?
למעשה, אנשים שמדברים, שאני באה להיפגש עם אנשים ועושה להם קרנות פנסיה, רוב השיחה היא על דמי ניהול. האם דמי ניהול שלי גבוהים, בין לזה, תורידי לי דמי ניהול, את נותנת לי דמי ניהול יותר נמוכים ממה שיש לי היום, זה יותר יקר, זה יש, כשבונים קרן פנסיה, יש כמה מרכיבים שחשוב להסתכל עליהם. זה לא רק הדמי ניהול, זה גם, אבל לא רק. אחד, יש לנו נושא של דמי ניהול, שזה מאוד מאוד חשוב. יש לנו גם דמי ניהול מגביע, גם דמי ניהול מצבירה, אני לא אכנס לזה, אבל בסופו של דבר זה כסף, שבסופו של דבר אנחנו משלמים אותו לאותו גוף מוסדי שאנחנו מבוטחים בו. יש לנו נושא של תשואה, זאת אומרת, המסלול שאני נמצאת בו, האם הוא נכון עבורי? טיפ קטן, ככל שאנחנו יותר צעירים, בסדר? ככל שאנחנו יותר צעירים ויש לנו גיל פרישה רחוק יחסית, אנחנו נפקיד את הכסף שלנו במסלול השקעה שהוא יותר ריסקי, יותר מנייתי, בסדר? ככל שאנחנו מתקדמים עם הזמן, ואנחנו מגיעים כבר לקראת גיל פרישה, אנחנו נוריד את הסיכון. היום זה כבר מובנה בתוך קרנות הפנסיה, זה ככה מונע מאנשים להגיע לסיטואציה שהם צריכים לטפל בזה בעצמם, ואז יש היום...
אבל אני כן אגיד, סליחה שאני יוצאת אותך, כי אנחנו הולכים לדבר, כן חשוב לי לשמוע מה צריך לדמוע, אבל אני כן רוצה לחדד את הנקודה הזאת, כי אני היום בת 55, ואני לפחות יש לי עוד 10 שנים של עבודה, אם לא יותר, כן? היום אתה לא, לא פורש, אני לא רואה את עצמי פורשת לפני גיל 65, בוא נגיד שאפילו גיל 70. וגם בגיל 70 שאתה פורש, יש לך עוד, בסטטיסטיקה לפחות עוד 20 שנה לחיות. זאת אומרת, שבגלל המשבר 2008, אז קרנות הפנסיה לא לוקחות סיכונים היום, ואנשים בגיל 50 מורידים להם אוטומטית את הסיכון. אבל אם יש לכם גיבוי, אני לא ממליצה לעשות את זה באופן גורף. מה שאני בעצם באה ואומרת, שתשבו עם היועץ הפנסיוני שלכם, ותשבו עם הסוכן ביטוח שלכם, ותראו האם מתאים לכם להעלות את רמת הסיכון.
נכון, כל אחד מה שנוח עבורו, או נכון עבורו. יש כאלה שאומרים לי, אני מפחד, אני מפחד, אני אקום עם זה הקרה בלילה, אני לא מעוניין.
לכן זה חשוב לעשות את זה עם איש מקצוע, אבל לא באופן גורף להוריד רמות סיכון, רק בגלל שצריך, בטח לא בגיל 50. בואו, אנחנו בגיל 50 לא מפסיקים לאכול בננות ירוקות, יש לנו עוד 40 שנה פוטנציאל, זה המון זמן, זה זמן שכסף יכול לעבוד נכון. ולעשות לנו הבדל של מאות אלפי שקלים.
לגמרי.
לכן חשוב מאוד מה שאת אומרת, אבל רק לעשות את זה באמת בשיקול דעת, ביחד עם איש מקצוע ולא לבד, נכון. ולא לקבל, ובטח לא לקבל את העניין הגורף הזה של המסלולים האוטומטיים.
נכון, נכון. אני תמיד עדיף לעשות תמהיל השקעה משולה, ולא ללכת על משהו שהוא גנרי או משהו שהוא בברירת מחדל. ושוב, וכל אחד זה באמת מאוד מאוד אינדיבידואלי. אני חייבת לציין עוד דבר, מעבר לדמי ניהול ומעבר לתשואות שזה מסלולי השקעה שאנחנו בוחרים, יש לנו את הנושא שנקרא איזון אקטוארי. עכשיו, זה מילה...
עכשיו הרגת את פה את כולם, התעלפו פה חצי מהקהל.
זה, בדיוק, זה מילה שאני אומרת אותה בפגישה.
מסתכלים עליי,
מה את רוצה עכשיו? רוב האנשים לא שמעו מה זה, וזה אלמנט מאוד 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 חשוב. כי כשאני יושבת עם אנשים שיש להם סכומים לא מבוטלים בקרנות הפנסיה, ובן אדם נמצא בקרן פנסיה שיש בה איזון אקטוארי שלילי, אני אסביר מיד מה זה איזון אקטוארי, אני אעשה את זה גם מאוד ככה ברור. בגדול, אם אנחנו לוקחים את קרנות הפנסיה, נדמה את זה לקיבוץ. בסדר, נדמה את קרנות הפנסיה זה קיבוץ, גם ככה זה תקנון, זה לא חוזה. קרנות הפנסיה זה קיבוץ. אם אנחנו נמצאים עכשיו בקיבוץ ואנחנו חברי קיבוץ, ואנחנו נמצאים בקיבוץ מרוויח, מה קורה כשיש רווח בסוף השנה בקיבוץ? הקיבוץ מחזיר את הכסף לעמיתים, נכון? אבל אם אני נמצאת בקיבוץ מפסיד, מה קורה? ייקחו ממני כעמיתה את, את, את הגובה
ההפסד,
נכון? את גובה הגירעון. ולכן, כשאני יושבת עם אנשים ואני רואה שהם נמצאים בקרן פנסיה גירעונית, שהאיזון האקטוארי, זאת אומרת, ההפרש בין ההכנסות להוצאות הוא שלילי של קרן הפנסיה, באופן אוטומטי, אני אומרת לאנשים, זה כסף שאתם זורקים בנוסף לדמי ניהול, זה אנשים שלא יודעים את זה. עכשיו, זה בדרך כלל איזון האקטוארי, בדרך כלל זה כל רבעון, פלוס מינוס, הם מיישרים קו חברות ביטוח או בתי השקעות, וזה פרט מאוד מאוד חשוב, כי אם בן אדם היום יש לו מיליון שקל בקרן פנסיה, ואני השבוע נפגשתי עם לקוח כזה, והראיתי לו שהוא באיזון אקטוארי של מינוס נקודה 0.16, באחת מקרנות הפנסיה השונות, לא משנה שמות כרגע, עשינו את החשבון, ואמרתי לו, עזוב דמי ניהול, תראה כמה אתה משלם, בלי כלום, עכשיו אתה באפס דמי ניהול, תראה כמה אתה משלם. אוקיי? שלא נדבר על הצורה, שלא נדבר על דמי ניהול, בסדר? אז זה שלושת המרכיבים שחשוב מאוד להתייחס אליהם בבחירת קרן הפנסיה. די עם השיח הזה, דמי ניהול יקר, דמי ניהול זול. בסופו של דבר, אני רוצה לנצח ללקוחות שלי, ושיהיה להם את הצורה הכי טובה, ואת הקרן פנסיה הכי טובה. כמובן שאנחנו לא יודעים להבטיח צורה, אנחנו לא נביאים. אבל באותה נקודת זמן, אם אני יכולה לשפר את מצבו ביחס לשוק, זה מה שאני אעשה, ולזה אני צריכה להתייחס.
לגמרי. דיברנו הרבה, כאילו, דיברנו בהתחלה על עצמאים, אבל אני רוצה רגע שתסבירי לנו את ההבדל בין פנסיה של שכיר לפנסיה של עצמאי.
ככה, פנסיה של שכיר ב-2008 יצא חוק לשכירים, שחובה להפריש לשכיר. שכירים הם אדישים. למה? כשהם מגיעים למקום עבודה, זה כבר בילדין. הם באים, חותמים, תחתום פה, תחתום פה, כל חודש יורד, עובד, מעביד, פיצועים מהשכר. הם לא מתעסקים בזה. הם מפקידים, לא מפקידים, הם לא מתעסקים בזה, הם יודעים שיש להם שקט תעשייתי. עצמאי, אם הוא לא ידאג לעצמו, אף אחד לא ידאג לו. ולכן הוא גם צריך להוציא את זה תכלס מהכיס שלו, כן? זה לא שזה יוצא במקום אחר. ולכן שם אנשים לוקים בחסר, כמו שאמרתי, אנשים בורחים מהפקדה, לפעמים מפספסים הפקדה, ובגלל זה אני אומרת, זה הזמן, מי שפספס, זה הזמן להפקיד ולקבל את הטבות מס לשנה הזאת. הטעות הנפוצה גם שעצמאים עושים, זה שהם מפקידים את הפנסיה בסוף שנה. מה הם מפספסים? עזבי רגע את הטבת המס.
את התשואה כל השנה?
עזבי גם את התשואה כל השנה, שזה גם בעייתי. מה הם מפספסים? את הכיסוי הביטוחי.
הבנתי.
אתה מפספס כיסוי ביטוחי, כאילו אתה עשית וי בקטע של המיסוי, אבל בקטע של הכיסויים הביטוחיים אתה נשארת חשוף. לכן עדיף לשלם כל חודש בחודשו, אחד, גם כדי לא לפגוש סכום מטורף בסוף השנה, שתיים, גם להיות מבוטח כמו שצריך, וזהו בגדול, כאילו צריך...
אז בעצם את אומרת פה משהו מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, מי שאין לו עדיין הוראת קבע לפנסיה ולקרן השתלמות, אז... עכשיו תשלימו את הסכומים שאתם יכולים, ובינואר הבא עלינו לטובה, אוטוטו, תעשו הוראת קבע.
נכון, הוראת קבע, ואני גם אתן טיפ. אני נותנת עכשיו טיפ שהרבה אנשים לא יודעים אותו. עכשיו לצורך העניין, עצמאי בא אליי, שזה דרך אגב מקרה אמיתי של לקוח מגיע, ואומר, אני עכשיו 12,000 שקל, הרואה חשבון אמר לי להפקיד. עכשיו, אם אני לוקחת 12,000 שקל ואני מותחת אותו ל-12 חודשים, זה 1,000 שקל כל חודש. זאת אומרת, השכר שלי הוא לפי הפקדה של 1,000 שקל, נכון? אבל אם אני אקח את אותם 12,000 שקלים האלה, ואני נתב אותם רק לשלושת החודשים האחרונים, זאת אומרת, דצמבר, נובמבר ואוקטובר, זאת אומרת, 4,000 שקל כל חודש, אני כבר בשכר הרבה יותר גבוה, והכיסויים הביטוחיים שלי כבר יותר גדולים. זאת אומרת, אני מרוויחה. אוקיי? זאת אומרת, אני מרוויחה כיסויים ביטוחיים יותר גבוהים, ואני מקבלת את אותה הטבת מס. אבל שוב, אני באמת ממליצה לעשות הפקדה חודשית כל חודש, בהתאם למה שרואה חשבון אומר לכם, לפי ההכנסה שלכם, מה שנכון עבורכם, גם לקרן השתלמות וגם לקרן פנסיה, כדי גם ליהנות מהתשואה, גם מהכיסויים ביטוחיים, וגם שזה לא ייפול לכם בסוף שנה על הראש.
הזכרנו הרבה את המילה קרן השתלמות. אז בואי נדבר רגע על קרן השתלמות, בסדר? בואי קודם כל נעשה סדר. מה זה קרן השתלמות שכולם כל כך מדברים עליהם?
קרן השתלמות, אני קוראת לה בונבוניירה של סוף השנה.
בונבוניירה של סוף השנה?
בונבוניירה של סוף השנה, ובונבוניירה בכלל לעצמאים. כאילו, בונבוניירה זה סוף השנה למי שלא הפקיד, ובונבוניירה לעצמאים בכלל. מה טוב בקרן השתלמות? אחד, זה המוצא החיסכון היחידי שהוא פטור ממס רווחי הון. זאת אומרת, כל הכסף שאתה מרוויח, בסוף אתה נפגש איתו. אתה לא נותן שום כסף למדינה, לא מס רווחי הון, לא 25%, שום דבר. דבר נוסף, זה כסף שנזיל, זאת אומרת, הוא לא כסף פנסיוני, הוא כסף שנזיל בשנה השביעית. אוקיי? שזה מאוד נוח, כי בסופו של דבר, אתה יודע, עצמאים רוצים נזילות, יכולים לקחת הלוואה על חשבון, יכולים למנף, זה מוצר מהמם. וצועות, צועות מהממות, דמי ניהול נמוכים מאוד, מומלץ, מומלץ, מומלץ. אני רוצה גם להגיד עוד משהו לגבי קרן השתלמות. לגבי קרן השתלמות, ברח לי מהראש עכשיו, לא משנה, נמשיך הלאה, ואחרי זה אני זכר, רציתי להגיד משהו, וזה ברח לי רגע מהראש.
אוקיי. מה את חושבת שאנשים, איזה טעויות את רואה שאנשים עושים לגבי הקרן השתלמות שלהם?
כשבן אדם חוסך בקרן השתלמות, עצמאי שחוסך בקרן השתלמות, ברגע שהוא מתחיל לחסוך, ונזכרתי מה רציתי להגיד מקודם, ברגע שהוא מתחיל לחסוך, אנחנו חוסכים לפחות 6 שנים, נכון?
נכון, כי זה כן.
זאת אומרת, זה מבחינתנו השקעה לטווח יחסית ארוך. לכן מומלץ, 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 ושוב, כל אחד לפי מה שנכון לו, כי יש כאלה מפחדים יותר, יש כאלה מפחדים פחות, אבל מומלץ לשים ברמת סיכון מוגברת, כדי שהכסף שלי יעשה יותר, יעבוד בשבילי קצת יותר. מה שרציתי להגיד מקודם ששכחתי, כשבן אדם מפקיד לקרן השתלמות, ועוד פעם אני שכחתי מה רציתי להגיד, שאני ברמת קשב מטורפת, ולא זוכרת עכשיו מה רציתי להגיד. עוד מעט זה יגיע.
אז אני אגיד, אולי זה יזכיר לך. אני רוצה לחדד את מה שאת אומרת, מעיין. בסדר? אני רוצה לחדד שקרן השתלמות, אנחנו מתייחסים על זה, זה אומנם חיסכון שהוא נפתח כל 6 שנים, ולכן זה חיסכון פנסיון, בינוני. נחשב חיסכון בינוני, כי הוא,
נכון,
כי הוא
נכון.
נפתח אחרי 6 שנים. אבל אני רוצה להגיד לכם, קודם כל, להתייחס לקרן השתלמות, בגלל מה שאמרת, שזה ללא מס, להוציא את הכסף, כתחילו ורחמו. ממש להשאיר את הכסף הזה ככסף אחרון.
נכון.
ולא לגעת בזה, אוקיי? ופשוט לא להוציא את זה, לא לטיול בחול, לא להוציא את זה לרכישת רכב. אם אתם צריכים לקנות דירה, זה משהו אחר. אם אתם מוצאים את זה להשקעה, זה משהו אחר. לא להוציא את זה על שטויות. לא לסגור עם זה מינוסים, לא לסגור... אפשר לקחת הלוואה, אבל אני מציעה לכם לקחת הלוואה בשביל לקנות נכס ולא בשביל לסגור מינוסים. אבל באמת לנצל את זה.
נכון.
אני אשמח לשמוע מה דעתך על... פעם היו אומרים לאנשים לקחת הלוואה כדי... את מכירה את ה...
הלוואה על חשבון קרן השתלמות?
לא. פעם, לקראת סוף שנה, היו אומרים לאנשים...
אני יכולה רגע שנייה לעצור
אותך? כן, בטח שאת
יכולה. אני עוצרת אותך דקה.
כן.
אני נזכרתי מה רצית להגיד, זה הגיע, טיק, 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 זה הגיע. בגדול, ככה, כשהעצמאים יש להם מתנה נוספת, כשאני אומרת בונבוניירה, זה לא רק ההטבה במס, בסדר? זה לא רק ההטבה במס, וזה לא רק התשואות, ולא רק הנזילות, זה גם היכולת שלנו, בניגוד לשכיר. שכיר, נפתח לו קרן השתלמות פעם אחת, והוא פודה אותה בשנה השביעית, נכון? עצמאי יכול לפתוח גם 5 קופות באותה שנת מס.
יא, איזה קטע, באתי לשאול אותך את זה.
5 קופות באותה שנת מס, אבל להפקיד רק לצורך ותק, 100 שקל, 100 שקל, 100 שקל, 100 שקל.
למה זה טוב?
אני אסביר למה זה טוב. זה באמת מתנה. כי אם עכשיו אני מפקידה לקופה הראשונה, בסדר? נדמיין ויש לי 2 קופות, 3 קופות, בסדר?
אוקיי.
יש לי 3 קופות.
אוקיי.
הפקדתי לקופה הראשונה את התקרה 2520, נכון?
אוקיי.
מהמם. בקופה השנייה והשלישית יש לי 100 שקל לצורך ותק, נכון?
אוקיי.
בשנה השנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית, נכון? עד השנה השישית אני אמשיך להפקיד לאותה קופה ראשונה, נכון?
כן.
יפה. מה קורה בשנה השביעית? הקופה של ה-100 שקל הופכת להיות לי נזילה, זאת אומרת, אני יכולה להפקיד כבר 20,520 בקופה השנייה, ואני כל שנה יוצרת נזילות. ברור?
לא.
אני אסביר עוד פעם. אם אנחנו פותחים עכשיו, נגיד, לצורך העניין, 7 קרנות השתלמות, בסדר? 6 קרנות השתלמות, כי כל שנה זה. 6 קרנות השתלמות. 100 שקל כל, ב-5 קרנות השתלמות, ובקופה אחת אנחנו שמים שם את כל הכסף. בסדר? חסכנו במשך 6 שנים בקופה הראשונה. שנה השביעית לצורך העניין, באי להתראות, או משכנו או שמרנו וממשכנו לצבור שם לצורך העניין, והמשכנו להפקיד בקופה השנייה של המאה שקל. לא מפקידים יותר בשנה השביעית.
למה לא להפקיד?
אני אסביר. כי הרבה אנשים עצמאים אני נתקלת, שקשה להם להביא את ה-2520 האלה מהבית. אוקיי? קשה להם. אם הם לא מפקידים את זה כל חודש, קשה להם להביא את זה מהבית. בואי, לא כל אחד יכול להרשות לעצמו.
אוקיי.
זה סכום.
זה 1,500 שקל בחודש.
זה 1,710 שקל בחודש.
אוקיי.
זה התקרה, אבל אני אומרת, בגדול, כשאתה מגיע לשנה השישית ומשכת את הכסף, אתה יכול בשנה השביעית למשוך את הכסף מהקופה הראשונה, להפקיד אותה לקופה השנייה, וכבר היא נזילה, הקופה השנייה. מי שלא מבין, שיפנה אליי בפרטי.
אני לא מבינה, כי אני לא מסכימה איתך, לא כי אני לא מסכימה את ההיגיון. כי אני אמרתי הרגע, שקרן השתלמות לא מושכים, וקרן
לא,
השתלמות...
לא, לא למשוך, אני אומרת ברמת הנזילות.
אבל זה ברמת הנזילות. בכל מה שאת שמה מ6 שנים זה נזיל.
כן, אבל לא כולם מוכנים.
ואנחנו רוצים שמנוף הכסף יעבוד כמה שיותר, ולכן אני רוצה שיהיה בזה כמה שיותר כסף. אז אני רוצה את כל הכסף שאני יכולה להפקיד במקום אחד, כי אז מנוף הכסף עובד פעמיים. ואם את מחלקת את זה ל6 קרנות, אז בכל קרן יש לי 20,000 שקל,
לא,
וזה
לא,
לא,
הבנת,
לא עובד.
אז את לא הבנת אותי.
לא,
לא הבנת.
אני חושבת שזה הצעה, שזה בדיוק מה שבאתי להגיד, שיש כל מיני מיתוסים כאלה, שרואה חשבון, אמרו פעם לעצמאים, כדי, למה אומרים את הנזילות הזאת? כדי שאת תוכלי למשוך את הכסף אחרי 6 שנים, בלי לפגוע בכל שאר הקרנות. ואני לא רוצה שהעצמאים ימשכו את הכסף.
לא, לא קשור, הוא לא ימשוך בהכרח את הכסף אחרי 6 שנים.
אז הוא לא צריך.
זה הדעה הרווחת, לא למשוך קרן.
ברור.
אבל בואי, אנחנו חיים בעולם שאת יודעת, הכל יכול להשתנות. אם עכשיו בן אדם רצה, מאוד רצה, לא למשוך את הכסף, אבל אחרי 6 שנים, מה לעשות? הוא קנה נכס, הוא החליט שבסוף לא יודעת מה.
לא, קנה נכס זה בסדר. אם הוא הוציא את הכסף לרכב, או אם...
לא, לא, אני לא יודעת מה, אני דבר נגיד קנה...
או פתאום שהוא נכנס לקשיים, כי זה אנחנו מדברים על בעל עסק.
נכנס לקשיים, קנה, לא חסר, ברוך השם, במדינה שלנו עצמאי היום,
לא חסר.
אני לא צריך לספר.
ברור, ברור.
אז זה משהו שזה טיפ לעצמאי שהוא יכול להשתמש בו, כי יש המון עצמאים שאני נתקלת בהם ביום יום שלי, ואומרים לי, מה, אין לי מאיפה להביא את הכסף.
אבל אם יש להם קרן השתלמות 20,000 שקל.
אז אני אומרת, אם עכשיו אתה פתחת קרן השתלמות אחת, הפקדת לה 20, בוא נעשה את זה 20 עגול, בסדר?
כן.
20, אחרי 6 שנים יש לי 120,000 שקל, נגיד, בלי צורה, בלי כלום. 120,000 שקל בשנה השביעית, נזיל.
אוקיי.
עד לפה סבבה?
כן.
מהמם. מפקידה לצורך העניין, בקופה השנייה, לצורך העניין, עכשיו, עזבי, הוא לקח מתוך ה-170 הנזיל, הוא לקח עכשיו, מתוך ה-120, הוא לקח עכשיו 20,000 שקל, מפקיד בקופה השנייה, זאת אומרת, הוא פתח לעצמו שהקופה השנייה כבר תהיה נזילה,
אבל מה זה נותן הנזילות הזאת? את מוציאה 20,000 שקל מ-120,000 שקל.
כי אף אחד לא מבטיח שהוא לא ימשוך את הכסף. אני נתקלת בהמון.
שלא ימשוך את הכסף, שינהל את הכסף כמו שצריך.
בוא נעשה ככה טייטל, שלמשוך כסף מקרן השתלמות לא מומלץ. בסדר? אני גם אגיד למה זה לא מומלץ. כי כשאנחנו לוקחים כסף מהבנק, אנחנו קונים כסף יקר.
נכון.
כשאנחנו משאירים כסף בבנק, הכסף, התשואה שאנחנו מקבלים, או הריבית שאנחנו מקבלים, היא מאוד נמוכה. זאת אומרת, הבנק ממנף את הכסף שלנו ועושה על הכסף שלנו רווח. ולכן, עדיף להשאיר את הכסף במנוף כמו קרן השתלמות, כדי שהוא ייתן לנו ויעבוד בשבילנו. כי אם עכשיו בן אדם, יש לבן אדם עכשיו 100,000 שקל קרן השתלמות, נזיל, רוצה לקחת הלוואה, הוא יכול לקחת עד 80% הלוואה, זאת אומרת 80,000 שקל, לקח, הכסף ממשיך לעבוד לו על 100,000 שקל. זה לא once משכת נעלם הכסף. לכן לא מומלץ למשוך, אני לא ממליצה למשוך קרנות השתלמות, זה לא הייתה השיחה. אני פשוט ממליצה לפתוח קופות לצורך ותק, כי מה לעשות, החיים הם חזקים מאיתנו, ולפעמים יש דברים שאנחנו לא צפויים. מה שנכון עבורי היום לא יהיה בהכרח נכון עבורי עוד 6 שנים, ואם עוד 6 שנים אני אחליט שאני קונה דירה, או העסק נקלע לקשיים, ואני לא יכולה, ואני אצטרך, אותו בן אדם יצטרך למשוך לצערו, אני מדברת עוד באמת על קניית נכס, או באמת קשיים שהם בלתי זה, אז אין ברירה. אבל בשאר המקרים, כמו לקנות
ולמקרה, כאילו בעצם מה שאת באה ואומרת, תדאגו שיהיה לכם קופות, שיהיו נזילות.
נכון.
אז רק
תשתמשו בהטבה הזאת.
רק בשביל צורך, צורך הוותק.
בוודאי,
צורך הוותק. אוקיי.
גם אם הוא יחליט שהוא ממשיך להפקיד בראשונה, forever, עדיין יש לו את 100 שקל שהוא יהיה נזיל, אוקיי? ואם מחר הוא החליט למשוך מסיבה כזו או אחרת, יש לו כבר קופות נזילות. זה המטרה, לא מטרה למשוך כדי לפתוח קופה חדשה. זה לא הייתה המטרה, בסדר?
אוקיי.
זה טיפ לעצמאים, אני אומרת.
אוקיי, אז תעשו עם הטיפ הזה מה שאתם חושבים. אני אומרת, אתם צריכים
את כל... עצמאים שמבינים וכאילו עושים את זה כבר, אז הם יודעים שכל הזמן הם אומרים לי, פתחי לי וצריכי לי גם 100 שקל, כאילו,
בסדר, לשנה הבאה. בסדר, מה זה נותן חוץ מזה שיש לך מלא קופות 100 שקל? אני אומרת, תרכזו את הכל במקום אחד כדי שמנוף הכסף יעבוד.
ללא ספק.
ובואו ננהל את הכסף כמו שצריך את העסק, וצריך לנהל כסף בעסק, אבל למרות שבאמת במדינה הזאת, ברוך השם, אי אפשר לדעת מה ילד יום.
מה ילד יום,
נכון.
בטח לא לעצמאים.
אני רוצה לשאול אותך על קופת גמל להשקעה. כי קופת גמל להשקעה זה באמת, יש לנו, זה באמת מכשיר מאוד טוב שפתחו לאחרונה. גם שהבנתי שגם, אני אשמח שתסבירי מה זה קופת גמל להשקעה, אבל גם הבנתי שאולי יש איזשהו שמועות שהולכים לפגוע בקופת גמל להשקעה, בהטבות מס. אז קודם כל בואי תסבירי מה זה קופת גמל להשקעה, ואז תגידי.
אני אסביר מה זה קופת גמל להשקעה. קופת גמל להשקעה זה למעשה מוצר חיסכון לכל דבר. בסדר?
אוקיי, כן.
שהתקרת הפקדה השנתית שאנחנו יכולים להפקיד זה 81,700. זה מה שאנחנו יכולים להפקיד. כל תעודת זהות יכולה להפקיד קופת גמל להשקעה אחת בשנה, בסדר? זאת אומרת, אם אנחנו 5 נפשות בבית, אפשר להקים 5 קופות גמל להשקעה, בסדר? מה שיפה בקופת גמל, מעבר לזה שזה חיסכון וזה עושה תשואה יפה, זה נזיל בכל רגע נתון. והיתרון הגדול יותר, אפרופו עצמאים, שאנשים שנזכרו מאוחר להפקיד לפנסיה, או עצמאים שנזכרו מאוחר, או אנשים שרוצים להפקיד לפנסיה וגם לתת עוד מנוף, חיזוק לקצבה העתידית שלהם, יכולים להפקיד בקופת גמל להשקעה, וכשהם מגיעים לגיל 60, הם מקבלים פטור ממס על הקצבה.
זאת אומרת, הם מעבירים את הכסף לקרן פנסיה.
מעבירים את הקרן, קופת גמל לא יודעת לשלם קצבה. מעבירים את הקופת גמל לקרן פנסיה.
זה לא מעבירים, זה עובר אוטומטית.
נכון, לא מבצעים משיכה. אנחנו מניידים את הקופה, אין פה אירוע מס. מניידים את הקופה לקופת גמל, את הקופת גמל ההשקעה לקרן פנסיה, ומעבירים את זה לקצבה. ויש לזה יתרון מאוד מאוד גדול. כמו שאמרתי, או זה נכון גם לעצמאים או אנשים שכירים שרוצים להגדיל את מנוף הפנסיה שלהם, או משפחות שרוצים לחסוך לילדים שלהם. היום אנשים כבר לא חוסכים בבנק, זאת אומרת, הם חוסכים בחברות ביטוח או בתי השקעות, בכל הגופים המוסדיים הגדולים. למה? כי גם נזילות, גם תשואה, גם דמי ניהול מאוד טובים, ושקיפות.
מהמם. איזה מיתוסים היית רוצה לנפץ פה? יש לך פה במה, יש הרבה פרות קדושות שצריך לשחוט. לכי על זה.
כמו שאמרתי, יש כאלה שאומרים לי, אני צעיר, מה אני צריך לחסוך לפנסיה? אני מסודר, אני, יש לי נדלן, יש לי זה, אני אקנה, אני ארכוש. קודם כל, ככל שאתה צעיר, זה הזמן להפקיד לפנסיה. כי ככל שאנחנו מפקידים לפנסיה, ככה הצבירה שלנו תהיה יותר גדולה, וכשנגיע לגיל פרישה, הכסף הזה יתורגם למשכורת חודשית. בסדר? אנחנו לא יודעים מה ילד יום, כמו שאמרתי לפני שנייה, אי אפשר לדעת מה יהיה. יכול להיות שעכשיו יש לך עסק מהמם ועסק מצליח ואתה צעיר וכולך באורות, אבל מי יודע מה יהיה הלאה. ולכן תדאג לעצמך עכשיו, ואל תגיד אני צעיר. בסדר? אין זמן, אין גיל לעשות פנסיה. גיל, מגיל 21 ועלה.
אני גם אגיד לך, אני אגיד יותר מזה, אני רוצה לחזק אותך פה מאוד, כי אם אתם מתחילים לחסוך לפנסיה בגיל 20, כשברגע שיצאתם לצבא והתחלתם לעבוד בשוק ו... לא משנה, שכיר עצמאי, ואתם מתחילים להפריש לפנסיה. אם תחסכו עד גיל 30, ואפילו תפסיקו לעבוד בגיל 30, מול אם תתחילו בגיל 30 לעבוד ותמשיכו עד גיל פנסיה, אתם תעשו יותר כסף. כי מנוף הכסף נכון. עובד ככה, שככל שאתם מתחילים בגיל צעיר יותר, לשים בחיסכון, ככה מנוף הכסף עובד הרבה יותר.
נכון.
ולכן, שימו את הכסף, תדאגו להפקיד לפנסיה, להתחיל להפקיד לפנסיה כמה שיותר מהר, נכון. כי אתם רוצים שמנוף הכסף יתחיל לעבוד כמה שיותר מהר.
נכון. וככל שאתה יותר צעיר, במסלול יותר מסוכן.
זה אבל תעשו את הטעות שלי.
בדיוק, תנו לכסף שלכם לעבוד בשבילכם.
תנו לכסף לעבוד.
וגם הם מפחדים למיניהם שאומרים, אבל שוק ההון, אם ירד, אם יעלה, בסופו של דבר, טווח ארוך, שוק ההון תמיד מרוויח. איך שלא נסתכל על זה. וככל שאתם יותר צעירים, היכולת תיקון של שוק ההון היא הרבה יותר טובה. ולכן, אל תפחדו. קחו את הסיכון הזה, שימו את הכסף הזה, זה גם ככה כסף של שגר ושכח לגיל 67. אל תחשבו על זה, ותעשו את זה פשוט נכון.
נכון. בוא נגיד גם ששוק ההון, זה לא אולי הוא ירד, זה בטוח הוא ירד. ככה זה עובד שוק ההון. זה כמו...
דיכוטומי, פעם יורד, פעם עולה, הכל בסדר.
אז בטוח זה ירד. העניין הוא שאנחנו לא שמים בסיכון כסף שאנחנו צריכים אותו. כסף שהמשפחה צריכה, כסף לטווח קצר. פה אנחנו מדברים על כסף שהוא לטווח ארוך, שהוא 20, 30, 40 שנה. ולכן גם אם השוק ירד, יש לכם מספיק זמן תיקון שהוא בטוח מתי שהוא יתקן. מתי אני לא יודעת, תוך כמה זמן אני לא יודעת, אבל הוא בטוח יתקן, נכון? מסכימה איתי. לכן, בגלל זה אנחנו אומרות שבגיל, מי שמעל גיל 50, לא לעשות את זה בלי איש מקצוע ולקבל החלטה מה מתאים. אבל מי שצעיר, מתחת לגיל 20, 20, 30...
לא, 21, צפונה.
צודקת, סליחה, טעות שלי. 21 וצפונה, 30, 40, חד משמעית, שימו בסיכון מוגבר, אתם רוצים שהכסף שלכם יעבוד כמה שיותר. איזה עוד מיתוס?
אוי, המיתוס שאני הכי אוהבת, ואני נתקלת בו המון, זה אני מפקיד כסף בבנק. אני מתה על זה. אני מפקיד כסף בבנק, אני חוסך לילדים שלי בבנק. ואז, את האמת, אני חושבת שאנשים כבר מתחילו להבין שזה לא...
כן.
זה לא כזה משתלם.
גליק, גליק גדול.
בדיוק. ויש, אני רוצה רגע לעשות סדר בין הפקדה בבנק, נקרא לזה חיסכון בבנק, לבין חיסכון בביטוח או whatever, איפה שזה לא יהיה. בסדר? קודם כל, בבנק, אם אנחנו שמים כסף, לצורך העניין עכשיו את באה בבנק, שמת עכשיו 200,000 שקל. הבנק אומר לכן, בעיה, הוא עושה איתך סוג של מסע ומתן כזה. הוא אומר, תקשיבי, ענבר, אם תשימי את הכסף הזה עכשיו 3 שנים, אני נותן לך ריבית 0.001, בסדר? אם תשימי את הכסף 5 שנים, אז אני אתן לך 0.0002, בסדר? זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד זה שהכסף לא נזיל, הם די סוגרים אותנו, ואם אנחנו רוצים למשוך את הכסף הזה באמצע, אנחנו משלמים סוג של כנס. דבר נוסף, ה-0.000, יש אינפלציה, אנחנו למעשה שוחקים את הכסף. בסדר? יש עניין גם של מיסוי, שהמיסוי בבנק זה נומינלי, לעומת מיסוי שהוא ריאלי בחוץ. אני לא אכנס לזה עכשיו למילים גדולות, אבל בגדול, היתרון בבנק, שבבנק אנחנו יכולים לעשות, בבנק יש לנו גם אלמנט של אירוע מס בכל דבר שאנחנו עושים. קנינו, מכרנו, יש לנו אירוע מס. אם אנחנו חוסכים את הכסף שלנו בביטוח, מעבר לנזילות, מעבר לשקיפות, מעבר לתשואה, בסדר? אין לנו אירוע מס. זאת אומרת, היום אני יכולה להיות במסלול מנייתי, מחר בא לי מסלול כללי, עוד יומיים בא לי מסלול אג"ח ואשראי, וכל ביום בא לי לשחק עם המסלול, כי משעמם לי, בסדר? אין אירוע מס. האירוע מס היחידי שאני אפגוש אותו, הוא אך ורק במשיכה, והוא 25% מס רווחי הון ריאלי. זאת אומרת, אנחנו מורידים את האינפלציה, ואז אנחנו מחשבים את המס.
דווקא אני, היה לי השבוע מקרה אחר, שגם עשיתי עליו סרטון, כי ניגשו אליי ושאלו אותי אם, האם כדאי להפקיד עבור ילדים. זה כבר לקחו את זה דרגה אחת קדימה, לפתוח לילדים קרן השתלמות.
את לא יכולה לפתוח השתלמות על ילד.
זה מה שאמרתי, אתה לא יכול לפתוח השתלמות על ילד, אתה יכול לפתוח כ... או שכיר, מה שדיברנו, שכיר מעסיק, או עוסק פטור. אי אפשר לפתוח...
אי אפשר לפתוח.
כן. וגם בואי, יש לזה, עם כל הכבוד לזה, אני רוצה גם להגיד משהו אפרופו קרן השתלמות. קרן השתלמות זה מוצר נהדר, וזה מוצר מעולה, וזה מוצר מדהים, ותעשו קודם כל כסף ראשון, קרן השתלמות. אבל זה רק 20,000 שקל בשנה. אז בואו, יש עוד דברים. מעבר לקרן השתלמות,
לך. יש את הקופת גמל להשקעה. אני רוצה רגע לעשות כאילו, לתמצת את הכל במשפט, בסדר? אז יש לנו הפקדה, אני מתמגנטת עכשיו רק לעצמאים, כדי ככה לעשות סיכום על כל מה שדיברנו. כי דיברנו על הרבה, וזה נשמע קצת מסובך. קרן פנסיה לעצמאים, לדבר עכשיו עם הרואה חשבון, עם היועץ מס, לפי ההכנסה שלכם, כמה אתם צריכים להפקיד, להפקיד עכשיו, לא לחכות ל-31 לחודש. קרן השתלמות, 20,520, זה התקרה הפטורה ממס, להפקיד כבר עכשיו, בסדר? קופת גמל להשקעה, 81,700, להפקיד עד סוף החודש, גם לא לחכות, ליהנות מהטבת המס, ובגדול אני חושבת שדי סגרנו את הפינה הזאת, ומי שיש לו כסף פנוי, לא לחסוך בבנק, חברים, אתם שוחקים את הכסף שלכם, פשוט ככה.
כל מילה. ובאמת, גם סגרנו את הסיפור וגם את לא תאמיני, אבל באמת הגענו...
גמר הזמן? לא מאמינה, לא מאמינה.
אמרתי לך שזה
אומר... וואו.
אני רוצה לשאול אותך, בן אדם, אני רוצה שהמאזינים ששומעים אותנו, איזה מסר את רוצה שהם יצאו מהתוכנית היום?
קודם כל, אני באמת מציעה לאנשים שיפנו לגורם מוסמך, איש מקצוע, שסוכן ביטוח, מתכנן פיננסי, שיפנו אליו, שיעברו איתו על התיק שלהם, שיראו בדיוק כמה הם משלמים, אם ההשקעה שלהם, מסלול ההשקעה שלהם מתאים להם, בסדר? לראות כמה קצבה עתידית הם יקבלו, שיבינו קצת מושגים ומונחים על הפנסיה שלהם, זה בסדר, לא צריך להפוך להיות מקצוענים, אבל קצת, לא הרבה, ללמוד את מה שיש ולהבין אם מה שיש זה נכון. האם אתם יושבים בקרן נכונה, האם הקרן שלכם, המסלול שלכם הוא טוב או לא טוב, האם הדמניו שלכם נמוכים וכן הלאה. כמו כן, אני רוצה להגיד משהו חשוב, אני יכולה?
כן, יש לך דקה.
טיפ מאוד מאוד חשוב דווקא לסחירים, אני רוצה להגיד, בסדר? כשעוברים בין עבודות, אני יודעת שזה לא קשור, אבל אני רוצה רגע להגיד את זה כי זה חשוב. כשעוברים בין עבודות ממקום עבודה למקום עבודה, חשוב, שני דברים, לעשות סיום התקשרות עבודה עם המעסיק הקודם, כדי להמשיך רצף של הקרן פנסיה, שלא יצא מצב שיפתחו לכם ריבוי קרנות פנסיה, ואז מה שקורה, אנחנו לא שומרים על רציפות ולא שומרים על הוותק, בסדר? דבר נוסף, כשאנחנו מגיעים לעבודה חדשה, ביום הראשון, להגיד לבוס או למי שאתם מנהלים איתו את השיחה הראשונית, אני הגעתי עם קרן פנסיה פעילה. המשמעות של זה שההפקדה הפנסיונית לא תמתין חצי שנה, היא תהיה אחרי 3 חודשים רטרואקטיבית ליום הראשון. זה טיפ מאוד מאוד חשוב שאנשים לא יודעים אותו, ואז הם נופלים בין הכיסאות ופוגעים בוותק.
ואני אוסיף טיפ על הטיפ שלך, שהיום גם שכירים, לא משנה באיזה מקום עבודה, אתם זכאים, אתם יכולים לבחור איזה יועץ פנסיוני שאתם רוצים, אתם יכולים לעבור לכל קרן פנסיה שאתם רוצים. גם ממקום עבודה יש לו המלצה על קרן מסוימת, אתם לא חייבים להיות שם. ולכן, לכו ליועץ פנסיוני, תבדקו מה הכי טוב לכם אישית, תתאימו את הדברים אליכם אישית.
נכון.
מעיין יקרה, היה עונג לארח אותך.
גם לי היה עונג, חבל על הזמן, באמת. יכולתי לדבר איתך עוד שעות.
עד, אני תמיד אומרת, כניסת שבת.
עד כניסת שבת, בכיף.
תודה רבה. אני ממש רוצה להגיד תודה רבה למעיין סלע סניור, על הטיפים, על הידע, על כל באמת הטיפים המאוד מאוד חשובים שנתת לנו פה היום. תודה רבה לכם שאתם הייתם איתי. אני הייתי ענבר אם, אנחנו ניפגש ביום חמישי הבא, בשעה 17:00, להתראות סופש מעולה, ועד יום חמישי הבא, הסיוט נגמר וכולם בבית, אינשאללה.
אמן.
תיקח את עצמך בו נברח אל מקום בו השמש תזרח עלינו היא עוד תזרח עלינו אין לי ספק שנוכל לתקן ולתת לניגון לכוון אותנו הוא יכוון אתה יודע יש מקום היא בודד ואליו אני רוצה ללכת אין מקום לפחד לאבד את עצמי בדרך לומד מכל מה שהיה ויותר לא עוצר לא נוגע בזמן מחפש לי מהות רגע אושר קטן יודע מי שהוא איתי כאן מי שהוא איתי כאן קח את עצמך בוא נצרח על מרפסת נרקוד ונשמח רק שנינו איך נשמח רק שנינו ושמע לכל שאלה יש תשובה אתה מאיפה אתה בא אלינו ולאן תלך מי יודע יש מקום היא בודד ואליו אני רוצה ללכת אין מקום לפחד לאבד את עצמי בדרך לומד מכל מה שהיה ויותר לא עוצר, לא נוגע בזמן מחפש לי מהות רגע אושר קטן יודע מי שהוא איתי כאן מי שהוא איתי כאן כמו משוגע לא יודע לאן כשהרגשתי לבד איך זרקת סימן יודע מי שהוא איתי כאן שאו איתי כאן זה יותר לא עוצר לא נוגע בזמן מחפש לי מהות רגע אושר קטן מי שהוא איתי כאן מי שהוא איתי כאן איך כמו משוגע לא יודע עליה כשהרגשתי לבד איך זרקת סימן יודע מי שהוא איתי כאן זרקת סימן יודע מי שהוא איתי כאן מי שהוא איתי
שער את כל הרע שמאחור, ובחושך מר הוא ישאל אותך אולי הגיע הזמן לחזור.